ויתפלל יונה אל השם אלוקיו ממעי הדגה, ויאמר השם לדג ויכה את יונה אל היבשה. זה בעצם פרק ב', כשאני דילגתי פה בין הפסוק השלישי לאחרון, יש את התפילה שהוא מתפלל, אבל דילגתי רגע גם כדי לראות את הרצף של הסיפור, כדי שנבין מה בדיוק קורה פה.
וכמה תפילה מיותרת?
מה?
וכמה תפילה מיותרת?
תפילה מיותרת?
שם ירחם.
לכאור.
אפילו לא לכאור, הוא כבר עשה את זה.
בכל אופן, מה?
תתבייש לך.
מי, יונה כבר עשה את זה?
לא, הוא אומר שם ירחם.
אני לא בטוח, אנחנו נגיע למסקנה אחרת דווקא בסוף השיעור. בכל אופן,
מה הוא כבר התפלל?
מה הוא התפלל?
לכאורה שיציא
אותו. בכל אופן, זה מה שקורה. מה אנחנו יכולים כבר מפה להסתיק? יש פה כמה דברים. קודם כל, גם הדג, בדומה לנינווה ובדומה לעוד הרבה דברים אחרים בפרק א', הוא
גדול.
נכון. שזה לא מפתיע. כן, ויש פה מעין, אפשר לקרוא לזה מבנה חייסטי, אבל זה, אני לא יודע למה אוהבים להראות אותו. זה ההתחלה שממנה דג גדול לבלוע את יונה, ובסוף אומר לדג והוא מקריא את יונה ליבשה. באמצע מדובר על יונה עצמו. יונה היה במי הדג, ואז הוא מתפלל ממי הדגה. כן, אז יש פה גם אין הקבלה כזאת, אבל לא יודע שוב, זה פחות משמעותי. אבל הוא נמצא בתוך דג גדול, 3 ימים ושלושה לילות. עכשיו, זה עצמו מאוד מעניין, כי יש עוד פעם 3 ימים בספר, וגם על משהו גדול. נינווה, העיר הגדולה, בפרק ג' תתואר כעיר שהיא מהלך 3 ימים. כן, אז גם הדג הוא נמצא בתוכו 3 ימים, והוא גדול, וגם נינווה היא עיר גדולה, והוא נמצא, לא נמצא בתוכה 3 ימים, אלא היא מהלך של 3 ימים, בסוף הוא לא הולך את כולם. מהלך 3 ימים זה אומר מההתחלה ועד הסוף שלו. הגודל של העיר הוא מהלך 3 ימים. ויש פה מעין הקבלה מסוימת בין הדג לבין נינווה. עכשיו ההקבלה הזאת הרבה אוהבים לעמוד על מה זה? הרבה אוהבים לעמוד על הרעיון הזה שההקבלה בין הדג לנינווה היא לא רק ספרותית פה, אלא גם במציאות. כן, נינווה עצמה, מה המשמעות של השם
נינווה?
בשיעור ראשון אמרנו שנון ונווה יכול להיות קשור המשמעות של השם. כן, זה נון שזה בעצם דג, ונווה שזה בעצם אני מדבר עכשיו על נינווה במובן הכי פשוט שלה. נין או נון ונווה. אז נווה זה מין בית, מקום משכן או משהו כזה. עכשיו זה מעניין למה, בגלל שבאקדית באמת הסימן של נינווה הוא דג בתוך בית. כן, בואו נעשה שתהיה איזה מין היכרות עם אקדית. מי יודע מה זה אקדית? שפה. מצוין.
עתיקה מפני העברית.
מפני העברית, כן.
כתב יצדה?
כתובה יותר לתגלון. כתובת המילים.
באטימולוגיה.
כן, אז הרבה מילים באמת מגיעות ממנה. בכל אופן, את השפה הזאת כתבו כמו שומרית וכמו הרבה שפות אחרות, וכתב יתדות. ומה זה יתדות? כתב יתדות? זה כתב שעשוי מיתדות. זה יתד. כן, יש לה ראש ויש לה קו. ככה בנו את זה. עכשיו, כל סימן הוא מורכב מכל מיני צורות של היתדות האלה. לפעמים יש רק ראש, מסמנים את זה בצורה כזאת. כן? אבל זה הכתב. עכשיו, דג חושבים בצורה כזאת. כאן על אותו דבר.
יש סיבה מסוימת.
וראש אחד. די הערות מיותרות. כן, זה צריך רק לדברים שקשורים לשיעור. לעומת זאת, נינווה כותבים בצורה כזאת. גם יש שני ראשים, יתד, ופה יש עוד יתד, עוד יתד, ובתוכה יש לנו את אותו סימן. ואותו ראש. עכשיו, הסימן הזה שמסביב לדג הזה הוא סימן של בית. כן, בדרך כלל מסימנים את זה בצורה כזאת. אז זה ככה, ועוד אחד. אבל פה זה כאילו התפצל לשניים, ואז כדי שיהיה אפשר להכניס לתוכו את הסימן של הדג. אז בעצם הסימן של נינווה זה בעצם בית הדג, או דג בית, תלוי מה הראשון, מה השני. וזה מעניין, כי בעצם כמו שהדג היווה ליונה ואין בית, ככה גם נינווה בעצם היא בית הדג. אז בעצם כשיונה בורח מנינווה ולא הולך לכיוון השני, בא השם ומכניס אותו למעין נינווה כזאת קטנה. אתה רצית לברוח מנינווה, אז לא, אתה תישאר במקום שהוא מעין נינווה עד שתחליט לחזור בתשובה. כן, זה די ברור שהשם קולה אותו שם, כלומר הוא לא הציל אותו רק על ידי הדג, הוא גם קולה אותו, כי הרי שלושה ימים שלושה לילות עוד לא יצא משם. אז זה מה שבינתיים אנחנו יכולים להסיק מפה. כן, זה די נכון. עכשיו רק לגבי המדרש הידוע שמדבר על הבעיה הזאת. נכון, השם ממנה דג גדול, ואז יונה נמצא במי הדג, ואז פתאום מתפלל במי הדגה. אז מה המדרש אומר? יונה היה בתוך הדג, היה לו סבבה. טוב לב, נכון? כולנו נהנים כשאנחנו בתוך דגים.
לא, זה דג גדול, יש מקום.
כן. אז השם העביר אותו למעיים של דגה. דגה הרי בהיריון, וצפוף שם בפנים, ואז הוא התפלל. כן. אבל מה הבעיה? כן, גם אחרי זה מופיע דג. הוא אומר השם לדג, והקטן היה משם. אבל הדג כבר הקיא אותו אל הדגה לפני זה. אז המדרש הוא לא ממש הפשט. מה הוא אומר זה כבר סיפור אחר, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה היום. אבל רק להגיד את העניין הזה, מה הפשט אין לי מושג. כן, המפרשים, מפרשי פשט, רדק ובן עזר מנסים לומר שדגה זה פשוט שם קיבוצי, כמו והדגה אשר ביאור מתה, שזה הדגים כולם, אבל הוא לא היה במאי הדגים כולם, במאי הדגה. אז יש פה איזה, לא ברור למה משתמשים פתאום בדגה באמצע החיים, אבל זה הסיפור. טוב, אז עכשיו נגיע לעיקר. יש לנו פה סיפור מאוד פשוט. יונה נמצא במאי הדגה ואז הוא מתפלל, והשם אומר לדג שיקיא אותו. אז מה אנחנו מצפים שיהיה בתפילה הזאת?
בבקשה
תקיא
אותי.
אפשר להגיד לדג להקיא אותי.
בבקשה תציל אותי, זה אפשרות אחת. כן, אפשר לומר, נקרא לזה בבקשה. כן, זה אפשרות אחת. כן, שלוש מילות קסם, נכון? אתם מכירים את זה מהגננת?
תודה, סליחה.
תודה, סליחה, בבקשה. בבקשה, זה נראה לי אפשרות בהחלט סבירה. יש עוד אפשרות.
סליחה.
כלומר, השם תופס אותו שם בתוך הדג, מחכה שיונה יחזור בו.
תודה, זה קצת פחות אופציה, אבל מסתבר.
מה? כן, השאלה אם זה רלוונטי.
אבל הוא רצה לטבוע בים.
זהו, אז נגיע לזה, לכל הדברים האלה מעט. בואו רק נראה מה באמת כתוב.
זה רק המייל
עכשיו. בבקשה, תראה שבוע כמעט.
אז בואו נראה. והתפלל יונה אל השם אלוקיו ממי הדגה ויומר. זה פרק ב' פסוקים. קראתי מצר עלי אל השם ויענני. מבטן שאול שיבתי שמעת קולי. הוא קרא אל השם והוא באמת ענה לו. ותשליכני מצולה בלבב ימים ונהר יסובבני. כל משבריך וגליך עליי עברו. ואני אמרתי נגרשתי מנגד עיניך אך אוסיף להביט אליך על קודשך. אף אפוני מים עד נפש, תהום יסובבני, סוף חבוש לראשי. לקצווי ירים ירדתי, הארץ בריחיה ועדי לעולם, ותעל משחת חיי השם אלוקי. כן, השם העלה את חייו משחת. בהתעטף עליי נפשי את השם זכרתי, ותבוא אליך תפילתי אליך על קודשך. כן, התיאור פה בלי ספק הוא תיאור של הצלה שכבר קרתה. הוא כבר מודה על ההצלה. והוא מסכם, משמרים על... פסוקים אלה, פסוקי סיכום, אנחנו נגיע אליהם. משמרים אבלי שב חסדם יעזבו, ואני בכל תודה, אז בחלך השם הדעתי השלמה, ישועת על השם. כלומר, אנחנו מצפים אולי שהוא יגיד סליחה או בבקשה, אבל מה שהוא אומר זה תודה.
על מה שלא קרה?
Hmm?
על
משהו שלא קרה, לכאורה.
שהוא אומר תודה שהוא טבע.
אז אבן עזרא...
ותשליכני מצולה בלבב ימים.
זה אנחנו עוד נגיע למה בדיוק הוא אומר, אבל די ברור שהוא אומר פה תודה. כן, וזה נשמע מאוד מוזר. בגלל שגם נניח והוא אומר תודה, עדיין, למה זה מה שיגרום להשם להוציא אותו? הרי הוא לא ביקש שהוא יוציא אותו, והוא לא חזר בו. כן? הוא לא ביקש סליחה.
אתה למה אני את נתן לי כמובן יסדו חכבי איפה ראינוס יונה נדר.
לא, זה לא דוחק. זה, זה, זה אפשר להביא מתוך זה שהוא נדר, אבל לא כתבו לנו את זה. אבל אני
אגיע... אפשר להגיד שכל נבא בהגד עשה, וזהו תקס הסברה,
סברה,
אני נותר לקיים כל הנבואות.
כן, אבל זה פה לא מה שהוא אומר. הוא אומר, את מה אני אעשה, אני בכל תודה אסבך לך, אשר נדרתי השלמה. כלומר, הנדר הוא לסבוך. שלמים. עכשיו, עוד מעט אנחנו נוכיח את זה עוד יותר.
גם כן,
כי זה ממש פשוט.
שאלה נזכר להתפלל אחרי שלושה ימים.
גם שאלה. כן, אם הוא מודה על איזושהי הצלה, אז למה זה? כן, בקיצור, יש פה כמה שאלות שעולות, אבל אני חושב ששני דברים צריך לעשות לפני שבכלל אפשר לגשת אליהם. קודם כל, להבין את המזמור. ודבר שני, להבין מה זה המזמור הזה. אז קודם כל, כבר מתוך מה שאמרת, אתם מבינים שזה מזמור. כן, כלומר, אני מתייחס לזה ככמעט מזמור תהילים.
יש כאן פסוק מתוך.
כן. אז אין כאן פסוק מתוך תהילים, יש כאן המוני המוני פסוקים מתוך תהילים.
כן, אני...
לא, זה כולנו. לא צריך ללכת רחוק, אני חושב שאין הרבה שלא בורים בתהילים. בעיקר בגלל שתהילים עשה איתנו חסד הקדוש ברוך הוא ושם 150 מזמורים, לא פחות. האמת אולי פחות, אבל זה תלוי איך סופרים אותם. ויש בתוכם המון 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 דברים שחוזרים על עצמם. כלומר, קשה מאוד לראות איזשהו סדר בספר תהילים. עכשיו, אנחנו לא נעשה עכשיו מבוא לספר תהילים, כי זה בעצמו ייקח שנה. אבל קצת דברים אנחנו כן צריכים לומר. קודם כל, מזמורי תהילים מחוץ לספר תהילים, כמו פה, יש עוד כמה מקומות. מה עולה לכם לראש?
חבקוק.
חבקוק זה דוגמה, למרות ששם...
שמואל.
אז זהו, שמואל בית... פרק ב' זה הכי מובהק, בגלל שיש שם המזמור של התפילה של דוד מתפלל ביום מציל אותו מיקף כל איבר ומיקף שאול, וזה מזמור שלא רק מופיע בשמואל אלא באמת מופיע בתהילים, תהילים י"ח.
בדברי
הימים הוא לא מופיע, אבל לא מופיע בדברי הימים. מופיעים מזמורים אחרים, זה נמצא שם גם כן, כופה וצדיק צי, יש שם כמה חלקים של מזמורים, אבל פרק י"ח בתהילים הוא ממש מזמור, דוגמה טובה לעניין, כי זה ממש מזמור שמופיע גם בשמואל. מלבד זה, מתוך הדברים אפשר להבין גם שיש עוד תפילות כאלה שבעצם מזמור. תפילת חנה למשל, התפילה, מי שמכיר בישעיהו פרק למדת או למדחת, התפילה של חזקיהו היא פשוט מזמור תהילים. כן, אני אמרתי בדמי ימי אליך בשערי שאול וכולי, זה ממש גם מבחינת הביטויים מאוד דומה למה שיונה אומר, ושם זה ממש מזמור תודה. כן, הוא מודה להשם שהציל אותו מהמחלה. כן, זה מתחיל שם המכתב וחזקיהו אומר יהודה בחלותו והיחי מכל יום. כלומר, זה ממש מזמור של תודה.
מה זה מזמור אדם הבחן בין שירת הנחת למזמור?
לא, אני מקווה שזה שירה. זה לא פרוט, פתאום באמצע הסיפור יש לנו שירה.
גם דבורה, גם את הים.
כן, אז גם זה שירה, אלא שבמקרים מסוימים זה ממש נשמע כמו הסגנון של תהילים גם, ולא רק סתם שירה. כן, ובמקרה הזה, ממש יש פה, אני אקריא לכם רק, אני לא עניין לפתוח כל מזמור ומזמור.
כל יום.
אבל המוני, מה זה?
כל יום נקרא.
זה שאלה. ההגדרה של מה זה בדיוק שירה, איך מגדירים? איך היא שירה? אז השאלה מה ההגדרה של שירה? לא, זה לא אומר שום דבר. כי ההגדרה של שירה מבחינה הלכתית וההגדרה של שירה מבחינת הפרשנות זה שני דברים שונים.
בוקר חזה מה עושים בערב יום הזיכרון? ערב שירי לוחמים. שירה יכולה להיות גם עצובה, גם קינת אבית.
לא, לא בגלל שזה עצוב אמרתי שזה לא. יכול להיות שמשהו עצוב יהיה, גם בספר תהילים יש לנו המון המון קינות, נקרא לזה ככה. השאלה היא האם אנחנו מגדירים, לפי מה אנחנו מגדירים שירה. בכל אופן פה זה די קל להגדיר, כי כמעט כל מילה פה היא באמת נמצאת בתהילים. כן, למשל, קראתי מצער עלי אל השם ויענני, איפה זה מופיע? הנה, חידון התנך, נו. משהו דומה, לא בדיוק אותו דבר. שיר המעלות הראשון שיש, שיר המעלות אל השם בצרת עלי, קראתי ויענני. אל השם בצרת לי, קראתי ויענני. מול קראתי מצר לי, אל השם ויענני.
מעמקים קראתי.
כן. כל משבריך וגליך עליי עבר.
זה ממש...
מבית.
נכון, תהילים מבית. מופיע שם אותו פסוק בדיוק. כל משבריך וגליך עליי עבר. ואני אמרתי, נגרשתי מנגד עיניך. יש פסוק דומה. יש פסוק דומה במזמור למד א', ואני אמרתי בחופזי, נגרזתי מנגד עיניך. אז לא נגרשתי, זה נגרזתי, אבל מופיע. עפפוני מים עד נפש, יש כל מיני, בתהילים י"ח, בספירה של דוד. יש קיבה ומים עד נפש, זה בסמך ת', יש עפפוני חבלי מוות, במזמור י"ח, מזמור קופת ז', ותזכרו את מזמור קט"ז. מזמור קט"ז זה חלק מההלל, כן? אהבתי כי ישמע השם את קולי תחנוני, זה ממש מזמור תודה קלאסי.
יונה קרא את עצתו את יונה,
או הפוך,
יונה שמה על הספר תהילים.
על הספר קשה לדעת, כאילו מי ערך את ספר תהילים וחיבר את כל המזמורים לספר אחד, קשה לדעת.
אבל יונה שמה פה ושם את
זה מורה. שנייה, נגיע בדיוק למה יונה אומר. אני קודם כל רק משווה בין המזמורים ונראה מה
לא,
זה.
לא, יונה שמה.
הוא אומר שיונה שמה מזמורי תהילים.
אני אומר, אני לא יודע. אני עוד מעט אגיע בדיוק למה בדיוק יונה עשה פה.
מבחינת זמנים, הוא היה יכול לשמוע מזמורי תהילים.
הוא היה יכול, כן, זה ספק.
של דוד ושל אסף.
כן, אם זה באמת דוד, ולא לדוד. ומה המשמעות של המילה לדוד זה סיפור אחר. אבל אנחנו לא לומדים תהילים, אנחנו רק נלמדתי.
אז לפחות חלק מהמזמורי
תהילים. מה עוד? כן, טוב, נדלג על הדברים לא ממש מפורשים, אבל משמרים אבלי שווא, שזה ביטוי מאוד חריג. גם כאן הופיע במזמור למדאלף, שיש לו הרבה הקבלות ליונה. סניתי השומרים אבלי שווא. ואני והשם לוקאי חפרצתי ממש כזה. ואני בכל תודה אסבך לך, אשר נדרתי השלמה, מופיע במזמור קט"ז שוב. לך אסבך זבח תודה, ובשם השם נקרא, נדרי להשם השלם. עכשיו זה מקשר אותי למשהו אחר, כלומר לשלב הבא של ההשוואה לתהילים, שזה למזמורי תודה בכלל. ספר תהילים, כמובן יש בו הרבה מזמורים, אבל יש גם הרבה סוגים של מזמורים. יש שם מזמורי תחינה, בקשה, יש שם מזמורי תודה, יש מזמורי הלל או המלכת השם, ויש כל מיני סוגים של מזמורים. ויש סוג אחד של מזמורים שזה מזמורי תודה, בדרך כלל תודה של יחיד. ומזמור שהוא ממש דוגמה טובה לזה, נפתח עכשיו במזמור קט"ז, כדי לתת דוגמה ככה מוחשית. אז מזמור קט"ז הוא מזמור מוכר, לכן גם לקחתי אותו. והוא מתאר גם כן איזה מישהו שהיה בצרה גדולה מאוד, והוא בא ומספר על הצרה הזאת. אהבתי כי ישמע השם את קולי תחנוני, כי איתה אוזנו לי, ומה יקרה? הוא מספר קודם כל בכלליות, השם שמע את קולי. עכשיו הוא מתחיל לפרט. עפפוני חבלי מוות ומצרי שאול מצאוני, צרה ויגון נמצא. ובשם השם יקרא, ענה השם עלתה נפשי. כן, דרך אגב גם פה מופיע ענה השם עם ה' ולא עם א', ענה, שזה בסוף, שזה כמו ביונה. מלבד הפעמיים שזה יופיע במזמור הזה והפעמיים שזה יופיע בספר יונה, אז יש רק עוד פעם, היא בעצם כפולה, שזה בתפילה של חזקיהו שם בישעיהו במקום אחר בישעיהו ובמלאכים, שמופיע אותו אמירה. אבל חוץ מזה, אלה המקומות היחידים. ענה השם עלתה נפשי, כלומר כמו יונה הוא מתאר שהוא היה כמעט בצרה גדולה מאוד, חבלי מוות מצרי שאול, והוא קרא אל השם. ואז הוא מתאר, חנון השם וצדיק, ולא ינומר לכם, שומר פתאים השם, דלותי ולי יושיע. שובי נפשי למנוחה יחי, כי השם גמל עלייכי, כי חילצת נפשי ממוות, את עיני מן דמעה, את רגלי מדחי, ואני יכול סוף סוף להתהלך לפני השם בארצות החיים. זה מעניין הלפני השם הזה, בגלל שיונה הרי בורח מלפני השם. ואז אומר, האמנתי כי אדבר, אני עניתי מאוד, אני אמרתי וחופזי, כל האדם כוזב. זה גם ביטוי מאוד מעניין. אני אמרתי, כמו שיונה אומר בתפילה שלו, ואני אמרתי, נגרשתי מנגד עניך. אז פה יש, אני אמרתי וחופזי, כל האדם כוזב. כשכמו שהזכרת את הפסוק מקודם במזמור למד א', הוא משלב בין השניים. ואני אמרתי וחופזי, נגרשתי מנגד עניך. הוא משלב בין ואני אמרתי וחופזי של מזמור קט ז', ואני אמרתי, נגרשתי מנגד עניך של יונה. אבל שוב, בינתיים אנחנו רק אוספים מידע, אנחנו עוד לא אומרים איזה שום דבר. זה החצי הראשון של מזמור קט"ז, שזה החצי שאנחנו לא אומרים בחצי הלל. ואז החצי השני מדבר ממש על ההליכה לבית המקדש והקרבת קורבן תודה. מה אשיב להשם כל תגמולו יהיה עליי? כן, מה אני אשיב להשם על כל מה שהוא עשה לי? כוס ישועות עשה, ושם השם יקרא. נדרי להשם השלם, נגדנה לכל עמו, נגד כל עמו. ואז הוא מספר נגד כל עמו, שיקר בעיני השם אמבת לחסידיו. כן, השם לא רוצה שהחסידיו ימות. ואז הוא ממשיך בתפילה כזה נרגשת להשם, ענה השם כי אני עבדך, אני עבדך בנמתך, פיתחת למוסרי, לך אסבח זבח תודה ובשם השם יקרא, נדרי להשם השלם, נגדנה לכל עמו, בחצרות בית השם וצוחכי ירושלים. הללויה. עכשיו, אם יש פה איזה כמה הקבלות משכנעות ליונה, אם השתכננו כבר בזה, אז אולי 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 אפשר גם להוסיף את אני עבדך בנמתך, שאם אתם זוכרים את יונה שמופיע במלאכים, אז שם הוא מופיע בתור עבדו יונה בן אמיתי. אז פה זה עבדך בן אמתך. אז אולי יש פה איזה מין רמז אפילו ליונה ממש. אבל זה כבר מעבר לדרשה אפילו. אבל מה שהיה חשוב לי זה להראות מה זה מזמור תודה. מזמור תודה זה מזמור שבן אדם שהולך לבית המקדש, אומר אותו אחרי שהוא ניצל מסכנה, כדי להודות להשם על ההצלה. עכשיו, למה צריך לעשות את זה? את התודה הזאת? מה הרעיון מאחורי, בסופו של דבר, המחשבתי? הכרת הטוב. כלומר, זה לא סתם הכרת הטוב, אלא גם במקרה, נניח, ברוב המקרים שמתוארים במזמורי תהילים, זה לא איזה נס גלוי. השם שלח, לא יודע מה, מפלצת עם שלושה ראשים, והיא הצילה אותי. מה? כלומר, כן, למשל, זה לא קורה. אין דברים כאלה, זה לא... אז יש איזה הצלה, והוא ניצל, היה במצב מאוד מאוד קשה, והוא יצא מזה. אז הוא עכשיו בעצם הולך לבית המקדש ומקריב קורבן תודה ומספר על ההצלה שהקדוש ברוך הוא עשה, ובזה הוא בעצם מודה שהשם הוא זה שעשה את זה. שלא איזה מקרה שעוד יצא מזה. כן, זה ידוע הסיפור...
במקרה בדק גדול ובלבתי.
כן. לא, הסיפור הידוע של השם הסתדרתי לבד.
זה קרה לפינוק.
כן. מה?
קרה לפינוק, איזה קשה.
כן, אז זה כמו שאתה רואה בכל הסיפורי האגדות זה קורה, השאלה אם זה קורה, קורה באמת.
פינוקו
הסיפור הקדם. כן. ג'פטו לעומת זאת זה ביסוס היסטורי, אבל פינוקו עצמו לא הגיע לזה. בכל אופן, בואו נחזור למציאות. אז יש לנו מזמור, שהוא מזמור תודה, שהוא ממש מדגים את העניין. מי שהולך לבית המקדש מביא קורבן תודה. עם קורבן תודה מביאים הרי גם הרבה לחמים, נכון? 40 לחמי תודה. למה מביאים כל כך הרבה לחמים? הרי בן אדם לא יכול לגמור 40 לחמי תודה. עושים סעודת מצווה. סעודה כזאת של תודה שבה הוא מספר לכולם. כן, נגד הנה לכל עמו. נגד כל עמו הוא מספר להם את ההצלה. עכשיו רואים גם במקרה, במזמורים כאלה, רואים הרבה פעמים שהמדבר לא מדבר אל השם דווקא. לפעמים הוא כזה פונה פתאום אל השם במין קריאה נרגשת כזאת שהוא כבר לא יכול להתאפק. אבל רוב הסיפור הוא מספר מה שקרה לו עם השם. הייתי בצרה גדולה והשם הציל אותי, כי הוא מספר את זה לעם, הוא מנסה לחנך אותם, להראות להם שהשם הוא זה שעשה את זה. וככה אנחנו גם רואים במזמור של יונה. כן, בגלל שיונה כשהוא מתפלל, אז נכון שיש שם גם הרבה דברים שהוא מדבר אל השם, אבל הוא פותח בקראתי מצרה לי אל השם ויענני, וגם בהמשך בהתעטף עליי נפשי את השם זכרתי. אז יש פה אחרי זה וגם בכלל מקרים פנייה אל השם, אבל יש פה גם דיבור על השם, וכמובן גם ההזכור של היכל קודשך, שזה אומר שהוא מוגיע להיכל, הנדר של השלמים ולזבוח לזבח תודה שהוא מבטיח, כל זה מקשר אותנו למזמור תודה. עכשיו פה אנחנו נכנסים לסיפור אחר לגמרי, ושוב אנחנו ככה עוברים מנקודה לנקודה, אבל יש כמה עקרונות שצריך לדעת על מזמורים בכלל, וכשנסיים אותם אז נראה שהתמונה תהיה יותר שלמה. לא בטוח בכלל שיונה את המזמור הזה אמר מתוך עצמו, כלומר הוא לא המציא את המזמור הזה. כן, במקרה חריג ביותר אנחנו נוכל למצוא מזמור שנמצא בהקשר מסוים והוא לגמרי מתאים להקשר. תנסו למצוא קשר בכל המזמורים בתהילים שמופיע בהם כותרת של מתי הם נאמרו, בבורכו מפני אבשלום בנו ובבוא אליו נתן הנביא, כל המזמורים האלה, תנסו למצוא את הקשר בין התוכן לבין הכותרת. אני מבטיח לכם שיהיה לכם קשה מאוד.
עם
הזיפים? עם כולם יהיה קשה מאוד. תמיד יהיה כמה פסוקים שפשוט לא קשורים. והרב בזק למשל מעלה את הטענה, שהוא גם כתב אותה במאמר, שהמזמורים האלה וגם תפילת חנה למשל היא לגמרי לא קשורה. כלומר, יש פסוק אחד קטן של הכרה ילדה שבעה ורבת בנים אומלל, שגם זה כולם אומרים שזה לא קשור, כי הכרה אומנם ילדה אבל לא שבעה, ורבת בנים לא כתוב שהייתה אומלל. אז זה קצת מוזר. בכל אופן ההקשר של המזמור להקשר שלו לא תמיד עובד. וככה גם פה, כלומר, האם באמת יונה קרא אל השם? לא ראינו. והאם באמת מה שאמרנו, העניין של התודה והנדר מתקשר לכל ההקשר של האם הוא הולך לנינווה או לא? הרי הוא צריך ללכת לנינווה, לא ללכת להקריב עכשיו קורבנו. ההקשר הוא לאו דווקא ההקשר המתאים לסיפור. אבל יכול להיות שיונה פשוט לוקח מן המוכן מזמור שמתאים למה שהוא רוצה לומר. אז לא כל פיפס קטן ביותר מתאים, אבל בגדול זה ממש מה שהוא רוצה לומר. הרעיון אבל של המזמור חייב להיות קשור. עכשיו פה אני קצת, אני לא חולק, כאילו אין פה איזה עניין של לחלוק, אי אפשר לדעת על הטענה הזאת שהרב בזק הוא לא היחיד שאומר אותה, אבל אני מנסה לטעון שכשלומדים באמת מזמור כזה כדאי מאוד כדאי מאוד לשים לב לכל פרט ופרט, אולי זה כן מתאים. כלומר, להניח מראש שמזמור לא מתאים זה לא ממש טוב מבחינה מתודית. עדיף לנסות לראות עד כמה המזמור כן מתאים, ואז מזה יכול להיות שאנחנו גם לא נפספס דברים שעלולים להתפספס אם אנחנו פשוט נניח את המבוקש. בוקר טוב. אז זה היה כמה דברים מלמעלה, מה זה מזמור, מה זה תהילים ומה זה תנ"ך. אז בואו נחזור למזמור שלנו, מה בדיוק יונה אומר. אז בשביל זה אולי כדאי אפילו שאני אכתוב את זה. או, כן.
זה כבר לא צריך. אז שמעתי מצער לי, השם ויענני.
זה כשלעצמו כבר צריך להדליק לנו כמה נורות אדומות, אם אנחנו במקרה קראנו את פרק א'. בפרק א', הקריאה אל השם הופיעה כמה פעמים. נכון? התחלנו עם זה שהשם אומר ליונה, קום, קרא. כן, קום לך לנווה, הוא קרא עליה. ואז אחרי זה רב החובל בא ואומר ליונה, מה לך נרדם? קום, קרא אל אלוהיך. אבל הוא לא עושה את זה. וראינו שמי בסוף עושה את זה?
המלאכים.
המלאכים. כלומר, כתוב שם, ויקראו אל השם, ויקראו המלאכים, האנשים, סליחה, אל השם, ואמרו על נן עובדה וכו'. הקריאה אל השם מופיעה שם דווקא כאילו לא שיונה קורא אל השם, אלא שהאנשים קוראים אל השם, וראינו שיש פה איזה משהו קצת שלילי. אז פה פתאום אנחנו רואים שיונה קורא אל השם, זה כבר חידוש. אחרי שלושה ימים בימי הדג, הוא קורא אל השם. קראתי מצער לי אל השם ויענני. כן, בטן. שאול שיבעתי. שמעת הכל. יש פה, כמו שראינו בקופטת זין, גם פה. יש לנו פתיחה שבעצם מסכמת את הכל. היה לי צרה, קראתי אל השם והוא ענה לי. מבטן שאול שיבעתי, שמעת קולי. עכשיו, אני לא חושב שההמשך הוא המשך ישיר. שמעת קולי ותשליכני מצולה בדבר ימין. כן, זה לא כל כך סביר. למרות שלכאורה זה בדיוק מה שהוא רצה, נכון? הוא רצה, כן, ותשליכני מצולה בלבב ימים ונהר יסובבני. כל משבריך וגליך על היבר. אז פה מגיע שלב נוסף. אחרי שהיה לנו פתיחה, אז עכשיו יש לנו כבר דיבור יותר תכלס על מה קרה. אז ותשליכני מצולה בלבב ימין, כבר אמרתי, זה קצת מוזר. לא רק בגלל שהוא רצה את זה, כן? אבל גם בגלל שהוא מתאר את השם בתור מי שמשליך אותו מצולה, כשמי באמת ישליך אותו מצולה? טכנית אמנם האנשים, אבל הוא, נכון? הוא אמר להם תשליכו אותי, השם לכאורה לא זה שרצה שישליכו אותו, הוא רצה שהוא יחזור. הוא אומר, ותשליכני מצולה בלבב ימין.
הוא לא נתן להם לחזור. הוא לא נתן להם לחזור.
הוא לא נתן להם לחזור כי הוא לא הסכים, כי יונה לא חזר. אנחנו דיברנו בשיעור שעבר. שהבעיה לא הייתה שהשם רוצה שהוא ייפול לים, הבעיה שפשוט יונה לא חזר בו והתעקש לחזור ליפול לים. ואילו הוא בעצמו היה רוצה לחזור, אז השם היה נותן לזה לקרות. כן. בואו, נשלים את זה. יש פה שני פסוקים שמדברים בעצם על משהו שגם שני הפסוקים הבאים יחזרו אליו, אז אני רק רוצה להראות את ההשוואה, אז נכתוב גם את ההמשך. מבנה בגדול. יש לנו פסוק הקדמה שאומר שאני קראתי אל השם והוא ענה לי. ויש לנו פסוק סיום שמה הוא אומר? אני קראתי אל השם והוא ענה לי. והתעטף עליי נפשי את השם זכרתי ותבוא אליך תפילתי לכל קודשך. היא התקבלה. באמצע יש לנו את התיאור של הצרה. אז בואו נראה מה מתואר פה. קודם כל, לפני שאנחנו אפילו מסתכלים על התוכן, אנחנו כבר יכולים לראות פה את המבנה. למה? מה? יש פה כמה דברים שחוזרים. מה, מה הכי בולט לדעתכם? איפה יש פעמיים החיפונים על הנפש ואת השכן מצולה? יש שתי סובבני. נכון? פה זה נער סובב, פה אתה לא סובבני. ויש את הלכה על קוצריך, שזה מין פזמון חוזר פעמיים, אחרי כל שלושה פסוקים. ואם אנחנו מחלקים ככה לשניים את הסיפור כולו, יש לנו את זה מול זה ואת הפסוק הראשון מול הפסוק האחרון, אז כל חצי נגמר באותו פזמון חוזר, הלכה על קוצריך. בכל אופן, מלבד זה, אם אנחנו מסתכלים על כל פסוק בשירה, הרי יש לו, נקרא לזה, קצב מסוים. אז יש פה חלוקה לשניים בכל זה. ואני אמרתי, ניגשתי מנגד עיניך, אך הוסיף להביד לך לקוד שלך. כן, בקצבי הרים ירדתי לארץ בך ועדי לעולם, ואתה משך אותך, השם לא קרה. אני לא דן עכשיו במקצב בדיוק, אבל זה בגדול. וגם פה אתה מסרבני, מנהר מסרבני. וטוב, פה כמובן סיפור. זה החלוקה פה לשניים. אז למה אני אומר את זה? כי פה אפשר לראות אם אנחנו מסתכלים בשני הפסוקים האלה, שני הפסוקים האלה, את אותו מבנה. הפסוק הראשון מתואר את עצם הצרה. ותשכני מצולה בגב ימים ונהר יסובבני, כל משבריך וגליך עלי עבר. עפפוני מים עד נקש כל מסובבני, סוף כבוש לראשי. זה התביעה, נכון? וכל פסוק נגמר באמצע שלו, נגמר החצי הראשון שלו ויסובבני. למה אנחנו עוד נראה עוד מעט את ההבדל ביניהם? והחצי השני שלהם, הפסוק השני פה והפסוק השני פה, מתארים בחצי הראשון את מה שאני חשבתי שיקרה, ובחצי השני הייתה דווקא את להפך, את ההצלה. אני אמרתי, נגרשתי מנגד עליך, אך מתברר שמה? אני אוסיף להביט לך קודשך. אני לקצבי הרים ירדתי, והארץ בריחה הבעדי לעולם. פה זה גם מה שאני חשבתי, כן? הארץ באמת לא בריחה הבעדי לעולם. כלומר, בסופו של דבר זה לא היה לעולם, והוא כן יצא. ואתה משחת חיי, השם אלוקי. אז יש לנו פה אותו מבנה פה ופה. עכשיו מה זה ישר גורם לנו לעשות? לבדוק את ההבדלים, נכון? אז מה ההבדלים?
עפפוני מים עד נפש, ותשכני מצולה בלב ימים. ונהר, תהום. כל חוץ ממש סימנו שהוא לא הבדל.
כן, טוב, לגבי עצם התיאור של התביעה, יש בו בעצם תהליך. כן, ותשכני מצולה בלב ימים זה עצם ההשלכה. תחשבו על מישהו שמושלח עכשיו לים, והשלב הראשון הוא פשוט הושלח לים. אין פה טביעה. הוא שוחה. ומה מסובב אותו? נהר. ומה עובר מעליו?
נשברים בגלים.
הגלים, נכון? הגלים עוברים מעליו כשהוא בעצמו שוחה. הגלים הם היחידים שעוברים מעליו, כי הוא עוד לא טבע מתחת למים. בשלב השני כבר עפפו נימיים עד נפש, עד נפש זה כנראה עד הגרון. זה כבר שלב נוסף של הטביעה. תהום יסובבני זה כבר לא נהר, זה כבר תהום שזה כבר הרבה יותר עמוק. וסוף חבוש לראשי זה כבר אפילו ירידה עוד יותר למטה, כשהוא כבר כולו, כולל הראש שלו בתוך המים, ככה שהסוף מעליו. סוף זה לא קני סוף, זה כנראה עצות, שנמצאות כבר על המים והראש שלו מתחתיהם, ואז סוף חבוש לראשו. והשלב האחרון, ממש הירידה האחרונה, זה לקצבי הרים ירדתי, זה כבר התביעה המוחלטת, שיורד ממש לקצבי הרים, לאיפה שהרים נקצבים, שנגמרים. כן, אם ההר עושה משהו כזה, ופה זה הים, אז זה קצבי הרים, איפה שזה נגמר, נאמר את זה ככה. כן, אז הוא ירד עד לשם, והוא חשב שהארץ בריחה בעדו לעולם, אבל מתברר שלא. השם העלה מנשחת חייו, וזה היה, זה הצד. אז זה התביעה, יש פה שלבים.
ההצד בפנק הראשון זה להוסיף את זה לך קודשך, זה להביט מהרחוב. אני חייב לבטל, השני זה בטל משאר את האלוקאים.
אז אתה פה עומד על משהו שהוא חלק ממהלך שלם. לא רק שהוסיף להביד אל חלקות שלך פה זה העיקר, לעומת פה שזה מהצלה. אלא בכלל, כל החלק הזה הוא הרבה יותר קשור להשם. ותשליחני מצולה. השם הוא זה שהשליך אותו, משברה וגליו עברו עליו, והוא חשב שמה? נגרשתי מנגד עיניך. מה הוא חשש? לא למות, הוא חשש מזה שהוא נגרש מנגד עיני השם. אבל לא, הוא הוסיף להביד אל חלקות שלך.
נא נדאו חסות. זאת הייתה
המטרה שלך. זה אם אנחנו עכשיו עוד לומדים את המזמור בלי יונה. בלי קשר דווקא ליונה. מנסים להבין את המזמור עצמו. כשנקשר את זה ליונה, אז אתה צודק.
אגב, די ישראל על הלוח עד לסוף הסירות.
כן, כן, כן. אז החצי הראשון הוא הרבה יותר קשור להשם. השם הוא זה שהשליך אותו, הוא חשש שהשם יעזוב אותו, והוא בסוף לא, הוא הוסיף להביט אל חלקות שלך. בחצי השני השם בכלל לא מופיע, עד הסוף, שבו הוא מושיע אותו. המים זה לא השם שהביא, והתהום מסובב אותו, סוף חבוש לראשו, הארץ בכלל בעדה לעולם, אין שום קשר להשם, אבל בסוף בתל משחת חיי השם אלוקה. כן, כשהמסגרת ודאי, זה מניקה קצת אחרת.
זה בתל משחת חיי, כלומר, זה השם, זה שמציל אותו, אבל הנקודה הזה פה הוא לא שהוא... אבל אני אוכל להביט לאכל כושר, אז
זה לא עניין בפי,
אני לא מת.
הוא חי, כן, סוף סוף הוא חי.
זה שקדוש ברוך הוא הציל אותו, זה...
כן, יש שם גם אין מסגרת, כי בתל סוגר לנו את מה?
את כל הירידות.
ותשליחני, גם את כל הירידות, נכון? זה אם אנחנו חוזרים שוב לספר יונה כולו. אבל הוא פתח בבתשליחני ונגמר בבתעל. בתשליחני זה התחיל את כל הסיפור, ובסופו של דבר בתעל משחת חיי. יש פה ממש סגירת מעגל. אז מה עוד צריך לומר? פה יש פה בעצם שוב את הצד שהשם כן מופיע בו, והצד שהשם לא מופיע בו. אבל גם הוא נגמר בסופו של דבר, והתעטף עליי נפשי את השם זכרתי. אתה בוא אליך תפילתי אחד קודשך. עכשיו אם נקשר את כל זה כן לתוך ההקשר של ספר יונה, אני חושש שעלול להיות פה משהו כמעט ציני. כן? אם אנחנו באמת נקרא את הפסוקים הראשונים, לא החצי השני, החצי הראשון, בהתאמה לסיפור יונה, אז מה יוצא? יונה עד עכשיו מה קרה? הוא ברח, הוא רצה לרדת יפו ולרדת לאונייה, וירד 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 עד שהוא רצה ליפול לים ולטבוע, רק לא ללכת לנינווה. ואז הוא אומר ככה, קראתי מצער עלי לשם, ויענני, מבטן שלו שיבעתי, שמעת קולי, ותשליחני מצולה בלבב ימים. אתה שמעת את קולי, ומה? והשלחת אותי מצולה בלבב ימים, כמו שרציתי. ונראה לסויבני, וכל משבריך וגליך על העבר, הוא תודה רבה. ואני כבר אמרתי, נגרשתי מנגד עניך, סוף סוף הצלחתי ונגרשתי מנגד עניך, שזה בדיוק מה שהוא רצה. אך, הוסיף להביט אליך הקודשו. הרסת הכל. זה בערך אפשר מה שאפשר להבין. בחצי השני כבר אי אפשר להבין את זה. בחצי השני זה כבר הפפון עם עמד נפש וכולי, ותל משחת חיי השם אלוקי, זה כבר ההצלה. כן, ותל משחת חיי השם אלוקי, שחת זה לא יכול להיות חיובי. כן, שחת זה לא חיובי, והוא הוציא אותו מזה. ופה, והתעטף עליי נפשי, את השם זכרתי, ותבוא אליך תפילתי לאחד קודשך, ואתה הצלת אותי. אני לא בטוח שהקריאה של החצי הראשון היא הקריאה הנכונה. למרות שקשה מאוד להשתחרר מהשמעת הקולי ותשליחני. קצת קשה לצאת מהעניין הזה. ובסופו של דבר, הוא כן, ודאי בסוף, מודה על זה שהשם הציל אותו ממוות. אז מה בדיוק קורה פה? מה עובר על יונה? זאת השאלה.
משברים וגלים.
חוץ מזה?
משנה עמדה.
ואיך זה מראה שהוא שינה עמדה?
שהשם אמר לדג וישק.
לא, זה ודאי, בסדר. אני מדבר איך זה מראה את זה. הרי זאת השאלה. ברור שמפה לפה השתנה משהו. יונה התפלל והשם, אוקיי, בסדר, תצא. נכון? השאלה שלנו היא איך זה עובד בדבר הזה. איך זה מוכיח שיונה באמת השתנה או משהו כזה. או שהוא השתנה, או שהוא מבקש השתנה. ברור שהוא לא מבקש שהשם יציל אותו, נכון? והשאלה היא מה בדיוק משתנה פה? מה הוא עושה שמשנה את העניין? ושוב, בהקשר שבאמת קשור לסיפור. אפשר לומר שהוא השתנה, ומעכשיו הוא קיבל על עצמו לשלם נדרים ולהקים קורבנות. אבל זה לא רלוונטי לסיפור. הרי הוא ברח מנינווה, הוא ברח מללכת לנינווה, והוא עוד לא תיקן את זה. אז איך רואים פה את השינוי? אוקיי.
כל המהלך של הנבידה הזאת, עוד מקרה כאילו, זה מהצד של... הקדוש ברוך עכשיו מרחיק אותי או משהו כזה, ואני אך אוסיף על זה. בחלק השני באמת הוא מודה לקדוש ברוך, בחלק השני הוא יותר הודע. הוא בא ומתאר את כל הצרות שהוא המשבר שהיה לו ואת ההצלה.
כאילו להגיד שבחלק הראשון הקדוש ברוך הוא אקטיבי בכל הזה, ודווקא יונה הוא זה שאקטיבי בהצלה. כאילו בחלק השני אני אומר, טוב, נו, בסדר, כל הדברים הרעים שקרו לי זה בגלל שאני פסיבי, נעפפוני, הם פשוט עשו את זה, אני לא עשיתי כלום נגד זה, והקדוש ברוך הוא זה שמציל אותי.
כן, אוקיי. עכשיו, אם כבר אתם דיברתם על זה, אני רוצה רק לעמוד על משהו אחד. בקצבי הרים ירדתי, זאת הירידה האחרונה של יונה בכל הסיפור מפרק א', יש אוסף של ירידות שנגמרות בקצבי הרים ירדתי, ממש הירידה הכי נמוכה שאפשר, ומיד כתוב, הארץ בריחיה ואביא לעולם. מה זה בריחיה? כן, כלומר היא נעלה מעליי ואני כבר לא אוכל לחזור. אבל מלבד זה השורש ברח מופיע עוד פעם בספר, נכון? ויקם יונה לברוח תרשישה. אם אתם תעשו חיפוש על לברוח בתנ"ך, אתם תמצאו עוד פעם לברוח, אבל אני לא חושב שבהקשר של בריחה. לא, חוץ מבספר יונה, דבר במקומות אחרים. כן, כן, שם למשל יש משהו אחר לגמרי. הברך התיכון נועד לברוח. הוא לא נועד כדי שיהיה אפשר לברוח, אלא כדי לנעול את כל הקרשים ביחד. אז פה...
זה לא יהיה ברכו.
שלא יברכו, נכון.
אולי יצא בולטמון לקלף.
בדיוק, אז יש דבר כזה, למרות שבהקשרים כאלה, בדרך כלל זה יהיה בפעל מול פעל או משהו כזה, זה לא יהיה באותו משקל. פה זה אותו משקל.
לקלף.
מה לקלף? טוב, לקלף זה שאלה מה זה בדיוק הכוונה שם, כי זה סיפור אחר. בתנ"ך אין את זה, אז אי אפשר לדעת, אבל למשל, לשרש מול להשריש, כן, או לחתום מול לחטא, דברים מסוג הזה, יש כמה כאלה. עכשיו, שם מה המקבילה שזה בפועל?
להכיר
ולנקר. לא, זה כשם עצם.
לנקר.
להכיר ולנקר אולי, אבל השאלה אם לא יש שנקרו צרם או כאלה, יש את זה בתנ"ך. בכל אופן, אבל יכול להיות שכאן זה גם אותו משחק. אתה רצית לברוח, אז הנה הגעת למצב שהארץ כמעט ברחה עליך את הבריחים שלה, והוא לא יוכל לברוח.
אפילו לא כמעט.
מה זה?
אפילו לא כמעט, אמרנו שיונה ירד. עכשיו הוא ירד עד כדי כך שכאילו כבר מבחינתו לא אין דרך לצאת מזה, ועד הקדוש ברוך הוא כן מוציא אותו מזה.
כן, בסדר, אפשר לומר. למרות שנראה לי שפה הוא אומר, אני חשבתי ש... ובסוף התברר שלא. כשהוא אומר את זה הוא כבר יודע שהוא כבר ניצא. אוקיי. אז זה גם...
לא, אבל שהוא יכול לומר שזה לא חשבתי שאלה של... לא יכולתי לצאת בעצמי.
אז עכשיו בואו נחזור באמת לסיפור של יונה ונבין מה ההקשר של הסיפור. הוא הרי אמרנו רוצה לברוח. הוא רוצה לברוח עד כדי מוות. הוא רוצה לברוח עד התאבדות. הוא מוכן ליפול למים ושיטבע רק כדי לא ללכת לנינווה. ועד השם אפילו את זה לא נותן לו, אפילו למות הוא לא נותן לו. ושולח דג שאוכל אותו. לא אוכל, לא ממש נעכל, אבל הוא בולע אותו. ויונה נמצא שם יום אחד, והוא בטח נורא מתעצבן, כי אפילו את זה לא נותנים לו. ויום שני, ויום שלישי, וביום השלישי הוא כן מתפלל. אז מה באמת השתנה? על כורחנו אנחנו חייבים לומר שזה בדיוק מה שהשתנה. זה שהוא מודה על ההצלה, זה כבר שינוי. בהתחלה הוא לא רצה לחיות, הוא רצה למות, הוא רצה לברוח אל המוות אפילו, בשבילו הולכת עניין. ומשהו השתנה שם.
והוא יעצק. והוא
ירצה. אתה לא יודע את זה.
הוא ירצה, כן, טוב, עוד מעט נגיע בדיוק לירצה למות הזה.
פה יהיה לרמם
ירצה כמוני. אוקיי.
אפשר לטעון שאולי הוא לא, הרי הוא לא רצה למות, הוא אמר, אני מעדיף למות מאשר ללכת לנינווה, כל המטרה הייתה לא ללכת לנינווה.
כן.
אז הוא רואה שהוא נמצא בדג, והוא בהתחלה מניח שהקדוש ברוך הוא הציל אותו כדי שהוא ילך לנינווה. עברו יומיים, עברו שלושה ימים. הקדוש ברוך הוא בטח רוצה שאני אמשיך לחיות בדג הזה פשוט.
ככה?
תודה רבה, אני לא צריך ללכת לנינווה.
קצת קשה לומר שהוא חושב שזה, שהוא רוצה להישאר בדג, כן? כאילו, לא, אבל תישאר בנינווה.
לא מפריע לו למות בשביל לא ללכת לנינווה.
לא, אבל האם הוא חושב שהשם תכנן את זה, תישאר בדג אבל תחיה? זה קצת מוזר, זה נשמע יותר כמו כלא בינתיים עד שהוא... כן.
אני חושב שמבחינה מבנית זה די ברור שהשינוי מתחולל בשורה העברית, ואני אמרתי נברכתי מנגד עיניך אף עושים להביט אליך על קודשך, ואולי משקפת בדיוק את מה שאתה אמרת. זאת אומרת, יונה באמת חשב, הוא לא חשב שהקדוש ברוך הוא השליך אותו ממנו, אלא הוא חשב שהוא יוכל להיות נגרש מנגד עיניך, אבל הוא גילה לא שהקדוש ברוך הוא ירדוף אחריו, הוא גילה שהוא בעצמו ימשיך להוסיף אליך הקודשך, שהוא לא באמת רוצה לברוח מהקדוש ברוך הוא, כי זה מה שחרוש כדי לא ללכת לנינווה. הוא מעדיף להידבק לקדוש ברוך הוא.
לא, זה כבר אמרנו כמה פעמים. יונה הרי הוא לא איזה מין ילד קטן כזה סורר שרוצה לברוח מהשם. הוא רוצה לברוח מהשליחות הזאת הספציפית, אבל הוא מאמין בהשם. הוא אומר במפורש, ואת השם לוקח שמיים אני ירא, אשר עשה את הים ואת היבשה. יש לו קשר עם השם. הוא הגיוני שהוא, הרי הוא אומר בעצמו, קראתי לשם. יש לו קשר אל השם, הוא מאמין בהשם, הוא חושב שהשם הוא בסופו של דבר של בדק בדרך כלל. לגבי משהו מסוים, שזה קשור לשליחות הזאת, ואנחנו עדיין במתח, מה זה? הוא לא מוכן. וזו השאלה מה בדיוק העניין, שתגיע לפרק ג' ד', אבל יש לו קשר אל השם, והוא ודאי מאמין להשם, והכל זה. אז זה לא מפתיע כל כך שהוא מוסיף להביא דרך על קודשו, והוא מתפלל אל השם. אבל עצם זה שהוא מתפלל ומודה על ההצלה, זה כבר אומר משהו. בגלל שעד עכשיו הוא רוצה למות. זה שהוא מבין שהשם באמת הציל אותו, וזה שהוא מבין שהוא לא יכול לברוח מהשם, הוביל אותו לזה. ברגע שהוא מבין שהוא לא יכול לברוח, ברגע שהוא מבין שבאמת לא היה חכם לעשות את כל התהליך הזה שקרה בפרק א' ב', אז הוא מבין שמה היה המצב שיכול לקרות עכשיו, שהשם יגיד, טוב, בסדר, הוא ברח, שימות. והשם לא עשה את זה, השם נתן לו הזדמנות נוספת. ועכשיו שהוא מבין את זה, והוא מבין שהוא לא הולך לחזור על הטעות, ובסופו של דבר ניתנה לו הזדמנות נוספת, זה הזמן להגיד את זה. זה הזמן להגיד תודה. על מה? על ההזדמנות הנוספת. על זה שהשם הציל אותו, ולא פשוט אמר, טוב, אתה ככה עושה, אז ביי. ועכשיו הוא אומר בדיוק את זה. וזה אני חושב, כאילו זה באמת, השאלה הזאת של מה המזמור עושה בספר יונה ומה הקשר שלו, זו שאלה קשה. כן, מי שרוצה, יש במגדים דיון כפול על זה, של בין דוד אנשקל לבין אוריאל סימון, והם כתבו על זה, אחד טוען שפשוט המזמור הזה הוא שחל פנימה והוא לא באמת מתאים. כן, שזה, מצאו איזה מזמור שככה מדבר על תביעה וזה, אז הכניסו. והשני אומר שלא, זה בדיוק העניין. כן, אז זה תמיד השאלה, מה גם שתמיד צריך להיזהר מוורטים חסידיים כאלה של, המבנה של וורט חסידי הרי, מה זה? ושואלים איזה שאלה, ואז אומרים, או, זה בדיוק העניין. אז צריך להיזהר מהדברים האלה. בכל אופן, אני חושב שפה, יש פה איזה משהו מאוד ברור, כי אי אפשר לעשות טעות כזאת מוחצת ולשים מזמור תודה במקום שלא מתאים. זה חייב להיות עם משמעות. זה לגבי החלק הזה של המזמור, וזה מה שהוא אומר. אבל יש עוד המשך. נכון, יש עוד שני פסוקים שלא כתבתי עדיין. שגורים עברי שב חסדם יעזובו ואני בכל תודה וחלך אשר נותרתי השלם ושועת השם. ושועת השם זה פשוט מין חתימה כזאת כמו להשם הישועה למחה ביחתך הסלה. אבל שני הפסוקים האלה הם ממש מעין חתימה כזאת, הם לא קשורים למבנה של הסדר של המזמור, אתם רואים את זה, שיש לו מסגרת ברורה שהיא כוללת את כל הסיפור בתוכה, ויש לנו את שני אלה שמקבילים, וזה בחוץ. מה שני הפסוקים האלה אומרים? נתחיל בפסוק השני, זה די פשוט. ואני בכל תודה אז בחלך, השם נדעתי השלמה, מה זה אומר? אני בכל תודה אז בחלך, אני באמת מודה ואני אסבח נבחי תודה את השם נדרתי השלמה. ואחר כך הרבה פעמים מגיע לשלם נדרים דווקא בהקשר של תודה, מה שגורם לבן בקורא, למי שזה לא יהיה לחשוב, שהשם נדרתי השלמה לא מגיע מלשלם במובן של כסף, אלא ממה?
שלמים.
השם נדרתי השלמה, אני אשלם את נדריי, כלומר אני אקריב שלמים כמו שנדרתי. אז יש איזה קשר אולי לשלמים. בכל אופן הוא אומר, אני באמת אסבח את זבח התודה שאני אמור לעשות עכשיו בגלל ההצלה. אבל מה זה משמרים אבלי שב, חסדם יעזוב? קודם כל, מה זה אבלי שב?
שקרי
שקר. מה יכול להיות אבלי שב?
שבי שב. אבלי יבן.
לא מילולית. מה זה?
חטאים.
חטאים?
דירות כוזבות.
הייתי הולך לכיוון של
עבודה זרה. אלה טיפשים.
כן, אלוהים אחרים. זה אבלי שב. ומשמרים אבלי שב, זה אלה שבעצם מה?
עובדים.
עובדים עבודה זרה. הם משמרים אבלי שב, הם עדיין משמרים את, נקרא לזה, את יחסם לעבודה זרה.
זה לא תיאור לועג, שבעצם כמו מה שבתהילים את דבר, שמעשה ידע אדם תלם ולא ידבר, כלומר, העובדים שלהם צריכים לשמר אותם כי הם לא יכולים לשמור על עצמם על העובדים שלהם.
זה אני לא בטוח, כי משמרים, שומרים זה מתחלף, אבל ראינו את הפסוק המקביל, השומרים אבלי שב. שומרים זה אלה ששמרו עדיין את הקשר שלהם אבלי השב. אבלי ספק, אבלי שב, זה. אלה אבלי שב, ואלה שעובדים אותם, משמרים אבלי שב, חסדם יעזוב. אותם עובדי עבודה זרה יעזבו את חסדם. איזה חסדם ועל מה הוא מדבר? אז על המלאכים. איך אני יודע שאתה מדבר על המלאכים? קודם כל זה...
הם עוזבים את החבן שלהם דבר שני, כי הוא מקביל את עצמו אליהם.
אז קודם כל זה שמקביל את עצמו אליהם, זה בהנחה שמקביל את עצמו אליהם. צריך להוכיח קודם כל שזה הם, ואז נדע שמקביל את עצמו אליהם. אבל יש פה משהו אחר. כל תודה אסבך לך, אשר נדרתי השלמה. כן? מה היה לנו בסוף פרק א'? ויראו האנשים יראה גדולה את השם, ויזבחו זבח להשם, ויתרו נדרים. אז הוא בא ואומר, אלה שנדרו נדרים וזבחו זבח להשם, הם משמרים עבדי שב, ולכן הם חסדם יעזוב. זה שהם עכשיו הקריבו קורבנות להשם, זה בסדר, יפה, עכשיו ככה עם כל ההתלהבות, כי היה פה איזה נס גדול, הם יעזבו את זה מאוד מהר. אבל אני לעומת זאת, בכל תדע אז בחלך, השם הדעתי השלמה. אלה נדרו נדרים ולך תדע מה יקרה איתם. אני באמת מאמין.
לא יודע. מה? הוא נפגע ועד הוא אומר לא, 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 אני טוב באמת.
השאלה על דבר, למה הוא אומר את זה?
שם את המלאכים.
אה, אתה אומר, הוא נפגע ספרותית.
ברק א' אומר, המלאכים הם קודלתם ויונה הוא. ופה יונה מטרת, מה פתאום?
אז אני לא חושב שזה העניין, כלומר, של לחפר על שמו, לתקן את שמו הטוב שנפגע, אלא משהו אחר. יש פה משהו עקרוני שהוא אומר לגבי התשובה שהייתה של המלאכים. כן, היא לא באמת, הם עובדי עבודה זרה, ונכון, היה פה איזה נס פתאומי, אבל הם יחזרו מאוד מהר לעבודה זרה שלה. אבל אני לעומת זאת, בכל תודה זה בחלך, ולכן התודה שלי הרבה יותר שווה. עכשיו, למה הוא אומר את זה בכלל? כי הרי אנחנו...
הוא הולך להחזיר את נינווה בתשובה.
הוא הולך להחזיר את נינווה בתשובה, וגם אז אנחנו נראה באמת מה בדיוק הבעיה שלו עם התשובה שלהם. פה הוא כבר רומז את זה. הוא כבר רומז לאיזושהי בעיה שיש לו עם התשובה שלהם. התשובה שלהם היא לא טובה. הם עוד יעזבו את חסדם, זו תשובה זמנית. ובהקשר הזה, מה בעצם יוצא לנו מכל התפילה הזאת? שני דברים. יונה בעצם אומר דבר כזה. את הלקח מפרק א' ב' אדם. איך הוא יודע? אז שוב.
מה הבעיה?
מה הבעיה?
הוא טבע ללא בים.
ויתילו אל הים, ויעמוד הים מזה פה. הים ממן מזה פה? עכשיו הוא, טוב, אני מניח שהוא ידע לספות. זה שזה ים, זה אומר שהוא לא יכול לספות הרבה זמן, הוא ידע לספות. עכשיו זה סיפור, ויזבחו זבח להשם, וידעו את זה, אה? ואז וימן השם כתב גדול.
הם זבחו את זבח על ה...
כן, זה לא סביר. כאילו, אם האונייה לא טבעה...
לא, אז לא יודעת, בסדר, אז לא יודעת זרוחים.
היא שבאה להישבר, אבל בסוף היא החליטה
לזרוח. הם באו, נדרו נדרים, חייבים שהם יגיעו ל... בסדר, אז הוא לא ראה אותם זובחים את הזבח, אבל הוא יכול לדעת.
הוא שמע את החגרות.
הוא היה גם נביא.
טוב.
הוא היה נביא, תודה רבה.
הוא היה נביא, זה בעיה.
הוא היה נביא, אז הוא יודע הכל.
זה פשוט
פתאום
את אתה תזכיר לי אחרי זה, אני אגיד את זה. טוב, אז איך הוא יודע זאת שאלה טובה? האם הוא יודע זאת שאלה טובה? כן, אנחנו לא בטוחים. אני רוצה רק להזכיר משהו שאולי אמרתי ככה ברמז, אבל שרבי יוסף כספי בפירוש שלו אומר שיש שומרים, הוא אומר את זה בשם יש שומרים, שכל ספר יונה הוא במראה הנבואה. כלומר, הוא לא היה, לא קרה דבר כזה, כי זה סביר, מה, דג אוכל אדם, זה לא סביר. אז... אז אומר שזה מראה נבואה.
הוא גם חתם בנבואה גם אם זה לא...
בכל אופן, מה שיוצא מכאן...
טוב, אמת כפל אמת, אולי כל התנך עובר.
נכון, אז זו שאלה מחשבתית, אני לא אכנס אליה. מה שאני רוצה לומר זה משהו כזה. אם אתם זוכרים את החלוקה של ספר יונה בפרק א' ב' ופרק ג' ד', אז אנחנו ראינו שיש הקבלה ביניהם. אנחנו עוד נראה את ההקבלה הזאת בפרקים ג' ד', שאנחנו נעבור על הפרקים ונראה את ההקבלה. אבל מלבד זה אנחנו תהינו למה צריך פעמיים את אותו המהלך. ופה נראה שכבר יש איזשהו רמז. בשני הפרקים הראשונים, בפרקים א' ב', יונה בורח ולא מתואר בכלל למה הוא בורח. מתי זה יופיע? בפרקים ג' ד'. למה? כי פרק א' ב' במה עוסק? יונה. בעצם הבריחה. כן? קודם כל, יונה צריך ללמוד שאי אפשר לברוח. השליחות שלך זה משהו שאתה לא יכול לברוח ממנו. אפילו המוות לא יעצור את זה, ואתה לא תוכל למות עד שתעשה את השליחות. ופה יונה מבין את זה. אבל, לקראת פרקים ג' ד', ששם הדיון יהיה בשאלה של האם הוא צודק לגבי התשובה, לגבי משהו, לגבי ההתנגדות שלו לשליחות הזאת, זה מגיע החלק הזה. בסוף פרק ב' בא יונה ואומר, זה נכון, אני לא יכול לברוח, אבל אני עדיין לא מקבל את השליחות הזאת, את הרעיון שלה, אלא רק עושה את זה כי אין לי ברירה, כי אני לא יכול לברוח. אז באמת בפרק ג' אנחנו נראה שיונה הולך ועושה את השליחות הזאת, אבל זה רע לו מאוד. בתחילת פרק ד' וירא אל יונה רעה גדולה ואיחר לו. עכשיו בהקשר הזה כשיונה מסכים אבל לא ממש מסכים, אפשר להבין את הפסוק האחרון. ויאמר השם לדג ויכה את יונה ליבשה. כלומר, נכון שהשם מציל אותו, אבל יש פה איזו תחושה קצת לא נעימה כשאנחנו לא רואים ויוצא את יונה אליה בשעה או משהו כזה, אלא ויקה את יונה אליה בשעה. כאילו יונה אליה משהו לא נעים שצריך להוציא אותו ככה בהקעה. מה גם שמיד אחרי והתפלל יונה אל השם הולכה בימי הדגה, אנחנו שומעים ויאמר השם, ומצפים שזה יהיה פנייה למי? ליונה. אבל לא, ויאמר השם לדג. הוא מדבר אל הדג שיקה את יונה אליה בשעה. יש בשתי סיבות למה לחשוב שיש פה התייחסות לא כל כך נעימה ליונה. כלומר, יונה עדיין לא מקבל את החלק הזה, הוא לא מקבל את הרעיון של השליחות ומה הוא מגיע מאחוריה, ולכן הוא עדיין בחצי הדרך. הוא עוד לא קיבל את כל המסרים שהיה צריך ללמוד מהספר, וזה יהיה בפרקים ג' ד'. רצש. כן, יש לנו עוד שיעור אחד, ואז פרקים ג' ד' יצטרכו לרוץ, אבל בכל זאת.
אפשר לבוא עוד שיעור.
עוד אחד עם כיפור.
עוד אחד.
ביום כיפור.
עד יום כיפור.
עד יום כיפור.
אפשר גם ביום כיפור אחד עד יום כיפור.
יום ראשון הבא זה ראש השנה. אין לי בעיה להעביר, אבל לא יהיה לנו לוח, אז חצי מהשיעור לא יהיה.
אני גם בעד.
נכון צומת, אני גם בעד.
אתה יכול להשים אותו על שעון שבת.
לא, באמת.
אני גם בעד שלא נדבר בראש שנה, כי אני לא פה, אני בעד שנמצא
תאריך. היית יכול לכתוב קודם
מאוד. לא, לא, אבל אי אפשר, כי אני מסמן פה דברים. זה תהליך.
זה
לא
פה רעיון
אחר.
אפשר, אם ממש רוצים לסיים את הספר, אפשר להוסיף עוד איזה שיעור. אבל צריך לחשוב על זה.
יאללה, עזוב. בוא נאכל את הסמל.
אבל זה לא עכשיו, לא עכשיו.
אז אולי נימד עכשיו עד הסליחות ועד
הסליחות. עד הסליחות זה עד הבוקר, לא?
כן.
יאללה. לא, אבל מכיוון שאני עוד לא יודע מה התשובה בסוף, אז עדיף שלא יהיה לפני שאני מכין אותי. אבל בכל אופן זה, כן, זה צריך פה... צריך עיון כמו
שאומרים. אני בעד שנרשום מודעה כזאת על הלום של שיעור א', שנראה אם אנחנו רוצים להכניס עוד שיעור ומתי. כי שיעור אחד להספיק את ג' ד', כשזה מה שאתה עושה...
מה? כן, לא. אני ביישוב אני כבר עברתי שיעור אחד על פרק ג', ואני יודע שיש לפחות עוד שיעור אחד או שניים שם שצריך עוד להגיד. אז פה בעצם אפשר לומר שלושה שיעורים.